מנהיגות היא היכולת להוביל שינוי, להשפיע ולקדם את החברה או הקהילה או הארגון אליה משתייך הפרט. מנהיגות תלויה בהקשר חברתי, פוליטי, כלכלי ולעיתים גם חינוכי של המקום ושל האנשים שחיים בו. בעונה השלישית של הפודקאסט חינוך בתנועה מתמדת, הערוץ של משרד החינוך במחוז דרום, נקדיש את הפרקים הבאים לנושא מנהיגים, מנהיגות ומנהיגות. נציין את חגיגות 75 שנות עצמאות למדינה, 70 שנים לעלייתו של מנהיג העם בן גוריון לנגב, וגם 50 שנים להסתלקותו. בפרקים הבאים נאזין למנהיגים ומנהיגות שמובילים ארגונים ומוסדות הקרואים על שם דוד בן גוריון. נבחן את חזון ראש הממשלה הראשון לאור המציאות בהווה, נדון על החיבורים וגם על הפערים. לפיכך נתכנסנו, אורחים מעניינים, אתם ואני, דפנה גרנית גני, לפרקים חדשים ומעוררי השראה. האזנה נעימה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אני שמחה שחזרתם אלינו, והיום אני שמחה ומתרגשת לארח באולפן שלנו חברים מבית ספר בן גוריון בבאר שבע. ברוכים הבאים.
שלום.
אנחנו מארחים את ויקי קוטרו, מנהלת בית הספר, את אהובה ליטמן, מנהלת החטיבה הצעירה בבית הספר, את אלונה ויטל, תלמיד כיתה ה', ויאב טוויטו, תלמידת כיתה ה'. שלום.
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 אז היום אנחנו ממש נשמח לשמוע, כיצד אתם שלומדים בבית ספר בן גוריון, או מנהלים את בית ספר בן גוריון, מנהלות את בית ספר בן גוריון, איך אתם לוקחים את הרעיונות האלה של דוד בן גוריון, את הרעיונות של חלוציות, ממלכתיות, חברת מופת, כל הערכים הענקים האלה, ומה אתם עושים איתם במציאות, במציאות שלנו כאן, בעיר באר שבע? אז נפתח איתך ויקי היקרה, ותספרי לנו קצת על בית הספר, ואיך בית הספר, אולי נתחיל ככה ישר עם הדברים הגדולים, איך בית ספר מקדם חברת מופת?
אני אתחיל ואומר שאנחנו בית ספר בן גוריון, ואנחנו בשכונת רמות שבבאר שבע, בית ספר מונה 630 תלמידים, מגן עד כיתה ו', ואיך אנחנו עובדים על חברת מופת בבית הספר? אז באמת, הנושא של חזון בית הספר, ובשפה הבית ספרית של בן גוריון, אנחנו באמת ככה שואפים לבוגר שהוא מאוד אחראי, מאוד עצמאי, ערכי, שהוא יוכל להתמודד עם כל אתגרי החיים במציאות המשתנה, והכי חשוב לנו שיהיה מודע לקהילה שהוא חי בה, ולהשפיע על הקהילה שלו באמת לאורך החיים עצמם בתוך הקהילה. אז במהלך שש שנות היסוד בבן גוריון, התלמידים לומדים ומתנסים במעורבות קהילתית, במהי אחריות, בתוכניות
מה,
שונות.
מה הם עושים? איך הם עושים את זה?
אז אני אומר שהם מתנסים בתוכניות שונות, כמו מעורבות בקהילה, יש לנו את התוכן של מוצאים מטמון בקהילה. תכף הילדים פה ישתפו ויספרו מה עושים בתוכניות עצמם. יש את הנושא של חינוך פיננסי, שהם יוזמים וחוקרים על ידי התנסות, באמת את כל הסימביוזה הזאת של היחיד והחברה, על מנת ככה ליצור חברה תקינה וחברה טובה יותר, שהיא מאוד ערכית ונכונה להם. הילדים בכיתות ו', הבוגרים יותר, הם כבר עובדים על הנושא של דמויות מופת בחברה, הם מדברים על הבעת דעה ונקיטת עמדה, והם חלק מהשיעורים שלהם גם מדברים על היכולת של איך אנחנו מכוננים פה בעצם חברת מופת. מה הערכים שצריכים להיות לחברת מופת לפי ראות עיניהם, והם גם חוקרים כל מיני חברות בתוך העולם שלנו, והם רואים מה הערכים שלהם יש ומה מתאים להם כחברה. וזה בא לידי ביטוי בחברה, בקהילה, בתוך בית הספר. ואחר כך אני מקווה שהדברים האלה הם באמת כלים שיתאמו בתוכם על מנת שהם יוכלו לצאת עם זה החוצה.
זאת אומרת, כדי להגשים את הערך הרעיוני הזה, את התפיסה הזאת של קידום ופיתוח חברת מופת, את אומרת, אני רוצה שהתלמידים שלי, כבר בכיתות היסוד, כבר בגן הדבב, יעשו כל מיני דברים שלא קשורים רק לעצמם, שקשורים גם לתרומה לקהילה.
נכון.
מעניין מאוד. אז תכף נרחיב על זה, ובוא נשמע, אהובה, האם תסכימי לספר לנו קצת על מנהיגות, פיתוח מנהיגות בגיל הרך? איך עושים את זה? איך מפתחים מנהיגות בגיל הרך?
כדי שבאמת נפתח מנהיגות בגיל הרך, אז אנחנו צריכים באמת לדאוג לילדים שיהיו בעלי דימוי עצמי חיובי, בעלי ביטחון עצמי, שיהיה להם יכולת להשפיע בסביבה שלהם, בסביבה שבה הם פועלים, ירגישו בעלי משמעות, הכי הכי חשוב שיהיו בעלי תחושת שייכות גם למקום וגם לקבוצה שבה הם פועלים, ולהיות מודעים ליכולות, לכישורים שלהם, לחוזקות שלהם, ובראש ובראשונה באמת באמת העניין הזה של יכולת בחירה חופשית, על מנת באמת לקדם אותם לקראת בוגר עצמאי, שגם אחראי על הבחירות שלו.
אז איזה דברים הם יכולים לבחור בכיתה, בגן ואלף?
למעשה, כשהילדים מגיעים לגן לכיתה אלף, על פי מערכת השעות, העיקרון של הבחירה הוא מלווה אותם בכל הפעילויות. מה שכן, בכיתות א', אחת לחודש, אנחנו מקיימות יום מיוחד, שזה בימי שישי בדרך כלל, 4 שעות, שהילדים מגיעים ללא תיק, זה נקרא יום ללא תיק, הם מגיעים רק עם קלמר וארוחת 10, וביום הזה למעשה, כל 4 שעות האלה, אנחנו חושפות את הילדים גם בתוך המבנה וגם בחצר, לכל מיני משחקים, משחקי למידה בשפה, בחשבון, משחקים שהילדים עצמם בנו, והכינו והרכיבו כשהם היו במרחב המשותף וכשהייתה להם אינטראקציה ביצירה. ואז הילדים נעים באופן חופשי, הם בוחרים עם מי לשחק, איפה לשחק, האם בחצר או בתוך הכיתה, וזה מעשה 4 שעות של כולם שלמות של בחירה באותו יום.
זאת אומרת, יש להם 6 שעות זמן זורם?
בכיתה א', הבחירה יותר נמצאת בתוך השיעור עצמו. זאת אומרת, כשהילדים נמצאים בשיעור, והם צריכים לפעול באופן עצמאי, כשהיא מורה לוקחת עבודה לקבוצה, אז ניתנת להם הבחירה, אין משהו שהוא כפוי. זאת אומרת שיש להם פעילויות ומשימות.
זאת אומרת, אין הקנייה, אין סיטואציה שבה...
יש הקניות, יש מפגשי בוקר. שם של הגננות, יש מפגשי למידה, יש את כל העניין בכיתה א' כמובן, של הקניות, כמובן, והלמידה היא דיפרנציאלית, אבל העניין הוא שכשהילד נמצא בלמידה עצמית עם עצמו, אז אנחנו מנסות לאפשר להם מגוון של פעילויות על מנת לחנך אותם, ולתת להם את העצמאות בבחירה, וגם כמובן שהוא לוקח גם כן, לא אחריות, הוא גם הבחירה הזאת היא עושה לו
מודעת.
טוב בדיוק. עכשיו, העניין הוא גם שהילדים גם מתעדים את הבחירה שלהם, ובאיזשהו אחרי תהליך מסוים, יש גם רפלקציה, זאת אומרת, ילדים יכולים לעמוד מול הכיתה ולהמליל את התהליך של הבחירה שהם עשו, למה הם דווקא עשו את זה, הם יכולים להציג את התוצר שהם יצרו יחד.
מה זה המערכת שעות שהזכרת מקודם? אמרת משהו שהם בונים לעצמם מערכת שעות, משהו כזה?
לא, אני אומרת, המערכת השעות של הגנים וכיתה א', זאת המערכת שעות שהיא מובנית כמובן, בהתאם לצרכים ולדרישות של משרד החינוך. אבל אנחנו בתוך השיעורים עצמם, בתוך סדר היום, נותנים, מאפשרים לילדים כמה שיותר בחירה, על מנת באמת להוביל לבוגר שהוא עצמאי.
נשמע לי ממש דוגמה נפלאה ונהדרת לאיך מייצרים ממש, כמו שאת אומרת, מי הלומדת העצמאית, בחירה, עצמאות, כל המילים האלה, זה בדיוק המילים שבן גוריון היה חולם עליהם.
למנהיגות והובלה, אני כן אוסיף ואומר, שעיקרון הבחירה הוא בכל בית הספר, הוא מתחיל מהגן, הוא מסתיים בכיתה ו' אצלנו, באמת מתוך המטרה הזו של לגרום לילד להיות לומד עצמאי, שידע לקחת את הבחירות הנכונות עבורו, אני אומר שבשכבה ג' ד' אצלנו יש להם יומיים בשבוע שהם בוחרים את יום הלימודים, את 3 שעות מתוך יום הלימודים, הם בוחרים באלו תחומי ההשערה הם ייקחו, ובמהלך יום הלימודים עצמו...
מה זאת אומרת בוחרים את יום הלימודים?
הם בוחרים 3 שעות מתוך יום הלימודים.
זאת אומרת, יש לאורך...
לאורך היום.
לאורך היום יש...
השכבה לומדת שכבתית ולא כיתתית, והילדים, יש עבורם, קיימים עבורם מגוון רחב של תחומים, שהילדים בוחרים בתחילת כל מחצית לאילו תחומים הם רוצים לגשת.
תני לנו דוגמה לתחום.
יש להם חינוך פיננסי, יש להם חקלאות, יש להם טניס, יש להם מחשבים, יש להם פודקאסט, יש להם ג'אגלינג.
מדהים.
יש להם...
ממש נשמע בית ספר שמאוד כיף ללמוד פה, אבל מי אני שעיד? בוא נשמע את הילדים קצת עצמם. אז יאב, תספרי לנו קצת על, 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 על מה מיוחד בבית ספר הזה. תספרי לנו משהו.
מיוחד בבית ספר שיש גם הרבה תחומים שאפשר לבחור. אנחנו כיתות ה' יוצאים מדי שבוע לחווה חקלאית, ולומדים הרבה דברים כמו, נגיד, אנחנו קבוצה שחוקרת על צמחים מזיקים. יש קבוצה שחוקרת האם אפשר לגדל צמחים הפוך. ולוקחים כאילו בקבוקים ושותלים בהם את הצמח ותולים אותם הפוך. ובאמת זה עבד ויש תוצאות.
תגידי, ואם היית יכולה, אם הייתי שואלת אותך, האם הפעילות בחווה החקלאית, לאיזה ערך או לאיזה תפיסה של בן גוריון אפשר היה לחבר את זה? מה היית אומרת לי?
אני הייתי משכת את זה לערך החלוציות, כי בן גוריון היה הראשון שהצליח להקים את מדינת ישראל, ואנחנו בעצם ראשונים, אנחנו מנסים להצליח לבנות חקר חדש ומעניין.
נהדר, וממציאים דברים חדשים וניסויים. תודה רבה, יאהב יקרה, ותכף את תספרי לנו עוד דוגמאות, אבל אני חושבת שגם אלון רוצה להגיד לנו משהו על חלוציות וחדשנות. שמעתי שאתה ממציא משחקים, זה נכון? מה, תספר לי על זה משהו, איזה משחקים אתה ממציא?
אני ממציא משחקים של רביעות בכדורגל, ואני עובד בקבוצות עם חברים, ואנחנו בודקים במחשב, איזה מדינות אפשר ואיזה שחקנים, ואז אנחנו אחרי זה שמים אותם. ושיחקנו את זה כבר פעם אחת, ואז זה ממשיך ככה, וזה כיף.
יופי. יב, אני שמעתי שיש לכם בבית ספר משהו שקוראים לזה חונה חניך. את יכולה להסביר לי קצת מה זה אומר חונה חניך?
כן. אנחנו בכיתה שלנו, שכבות דלת היווה והבוגרים של בית ספר, הם בעצם באים פעם בשבוע, שבועיים, לגנים ולכיתות א', ואנחנו חונכים אותם, ובעצם אנחנו עושים להם פעילויות ומכירים להם סיפורים, ובעצם החונכות תורמת לקשרים בין החונך לחניך.
במה זה תורם לך?
זה תורם לי יש לי הרבה אחריות, שאני צריכה לדאוג לו ושאני צריכה באמת להשגיח עליו כשאנחנו נמצאים איתם.
תגידי, פעם החניך שלך, אני מבינה שיש לך חניך בן.
כן.
פעם שהוא היה עצוב, או שהוא רב עם איזה חבר, הוא בא אלייך? הוא התייעץ איתך?
כן, הוא בא והתייעצתי איתו, והיה ממש נחמד, והרגשתי בעצם ממש עוזרת.
ושוב אני אשאל אותך, אני מקווה שככה זה יבוא לך בתור רעיון, אבל גם אם לא, אז עדיין מעשה נפלא. אולי אני אשאל אתכם, מחנכות יקרות, מנהלות יקרות, המודל הזה של חונך חניך, שאני מתארת לעצמי שיש אותו בלא מעט בתי ספר, הוא מודל מאוד מאוד מוצלח, הוא מייצר הרבה מאוד חיבורים בין הילדים הבוגרים לילדים הצעירים. למה אתם הייתם משייכות אותו? מתוך התפיסה של בן גוריון, מה אתם מרגישות שאולי זה היה יכול להיות באמת יישום של הרעיונות של דוד בן גוריון?
קודם כל נתחיל מזה שאני חושבת שגם זה מעצים את הילדים הגדולים, כמו שיהב עכשיו ציינה, העניין הזה של אחריות. העניין של אני תורם, אני עושה משהו טוב למען הסביבה, למען החברה שבה אני נמצא. אני רק רוצה לציין שבאמת ילדי הגן וילדי כיתה א' מאוד מאוד מחכים ככה בכמיהה לפעילות ולמפגש עם הילדים הגדולים. ואני חושבת שזה גם, איך אומרים, זה גם מעשיר את הקטנים, אבל ותורם להם ממש, גם מבחינה חברתית, מבחינה רגשית, כי הם יותר נפתחים לילדים שהם, שבגיל הזה. וזהו, אני רואה שזה ממש ממש יעיל.
אז אכן, אני גם קשר את זה באמת לחברת המופת, בתחום של בן גוריון, מתוך המקום שנותנים ביטוי עצמי בתוך בית הספר על ידי הבחירה שיש בתוך בית הספר, וגם אני לא רק דואג לעצמי, אלא אני דואג גם לחברה עצמה. אז אנחנו מתחילים בילדים הצעירים והרקים באמת בגן וכיתות א', ולמכל אם ציינתי גם שיש את כל הנושא של המעורבות בקהילה, הנושא של התוכנית של מטמון בקהילה, אני כן אציין שכיתות ו' שלנו יוצאים אל הקהילה במערכת מאוד מאוד סדורה, הם יוצאים לבית גיל הזהב ולשלושה גנים שככה עוטפים את בית הספר, בתוך הקהילה, ומכירים את הקהילה ואת האנשים היושבים בתוך הקהילה, על מנת שבאמת שהם ייצאו, הם ירגישו חלק שהדברים לא יהיו להם חדשים. כל פעם אנחנו משנים להם את המקומות, יש שלושה גנים מסוימים שאנחנו באמת שם עושים את הנושא של המעורבות ואת בית גיל הזהב, אבל לפעמים אנחנו הולכים לבית לחיים שיש באזור, על מנת שהילדים ככה יכירו ויתרמו. יש את הנושא של החינוך הפיננסי בתוך בית הספר, שהילדים יוזמים. אתם רוצים לספר?
מה זה חינוך פיננסי?
על הירית החפושות.
תסבירי לנו.
אני בחינוך פיננסי השנה, ואנחנו בעצם אוספים תחפושות מכל מיני ילדים, תחפושות שבעצם לא צריכים אותם, ותחפושות ישנות, אבל כמובן שהן טובות ועדיין אפשר ללבוש אותן. ואנחנו בעצם לוקחים אותם ואנחנו עושים את המחירה, ומכסף הזה אנחנו לוקחים אותו לתרומה ולדברים כאלה, ואנחנו גם ממש שמחים לעזור לאנשים ככה, וזה כיף.
אבל יב, מה זה חינוך פיננסי? אני לא יודעת על מה מדובר.
אנחנו בעצם לומדים מה לעשות עם הכסף, ואיך, מה חשוב לקנות איתו, ומה מה כרגע פחות אפשר לבקש, נגיד, מההורים, ובעצם למה חשוב לנו לחסוך כבר מגיל קטן.
וואו, למדתם פעם לנהל תקציב?
האמת שרק בכיתה, כשבבית ספר למדנו, וזה ממש כיף. גם מכיתה ד'-ה' אנחנו למדנו, וזה ממש כיף.
אז דיברנו קצת על חלוציות, ושמענו שיש לכם ערוץ פודקאסט, שעוד מעט תספרו לנו עליו עוד קצת, ועל המצאת משחקים וביקור בחווה. דיברנו קצת על חברת מופת. תספרי לנו קצת על ממלכתיות. יש לכם אלמנט של ממלכתיות להערכתך, ויקי?
אני חושבת שבבית הספר שלנו, הנושא של ממלכתיות בא לידי ביטוי מכך שאנחנו פועלים ערכים, גם מתוך החינוך לאהבת הארץ, גם מבחינת החינוך באמת לערכים המשותפים, גם מבחינת הנושא של הבחירה ושל השינוי שהילדים מובילים בתוך בית הספר. אני חושבת שממלכתיות זה משהו שהוא ככה מאוד שורשי, משהו שצריך להטמיע בילדים על מנת שהם יוכלו להמשיך איתו הלאה. וכמובן הדאגה ליחיד והדאגה המתמדת לחברה שתהיה בעתיד, זה משהו שהוא מאוד חשוב לנו בבית הספר. וחשוב לנו מאוד 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 הדאגה המשותפת.
זאת אומרת, את אומרת לי בעצם, כשאני מחנכת, שבית הספר שלנו מחנך את הילדים להבין שהם חלק ממערכת גדולה, שהם חלק משכונה שלמה או חלק מעיר שלמה, או חלק ממערכת שלמה שקוראים לה בית ספר בן גוריון, ככה אנחנו מסבירים להם מה זה ממלכתיות. מה, נכון. זה, מה זה להיות חלק מהממלכה, מה זה להיות חלק מהגוף הזה, שהוא לא אוסף של פרטים, אלא הוא משהו הרבה הרבה יותר...
מארג אחד.
מארג.
כן. מארג אחד שמשותף, שהוא מוביל לאיזשהו עתיד, כמובן לאיזשהו עתיד, לאיזשהו עתיד עם ערכים משותפים. החזון שלנו... שהילדים ייצאו מבית הספר עם כלים מאוד מאוד ברורים, איך דואגים גם לעצמם, איך מקבלים החלטות ובוחרים נכון בעבורם, ואיך דואגים לחברה הכוללת על מנת שתהיה חברה שתוכל באמת לאחד את כולם כמארג משותף אחד, ובאמת תוכל ככה לקשר, שיהיה איזשהו חוט מקשר.
ספרי לי קצת על פיתוח הנגב. איך אתם לוקחים את הרעיון והתפיסה של פיתוח הנגב? מה את עושה בהקשר הזה? מה אתן עושות, עושים?
יש לנו טיול בית ספרי, שזה טיול שהוא מכתה א' עד כיתה ו' של כל ילדי בית הספר.
וואו, זה ממש מקורי.
עם ההורים שלהם. בוודאי, ואז שנה אחת זה, זאת אומרת, האתר שאנחנו הולכים, זה אתר בנגב הזה, פעם זה שדה בוקר, פעם זה מצדה, זאת אומרת,
רוצה להגיד לי ש-680 ילדים והוריהם הולכים לטיול שנתי אחד?
טיול שנתי אחד.
630.
630, סליחה.
ללא הגנים, הם רק מתחילים בכיתה א', אבל זה, כן, אני חושבת שפה אתה ממש לומד, אתה לומד, אתה חי, אתה חווה, אתה מרגיש, וזה מה שלמעשה גם נוטע אותה, אנו כאן, לדעת.
זה טיול של יום או יש בו גם לילה?
טיול של יום.
כן.
אבל פיתוח... אבל באמת ככה פיתוח הנגב בתוך מערכת החינוך, אני חושבת שזה משהו שהוא חובה. חובה עלינו, בייחוד בתי ספר בדרום הארץ. הנושא של חינוך מופתי, ייחודי, שאנחנו בתוך בית הספר ככה חושפים אותם לסביבה, לגופים שיש פה בסביבה שלנו, לכל התעשייה שקיימת. הייתה לי שיחה עם יאב, וככה היא אמרה לי שהיא מכירה המון, המון תעשייה בתוך באר שבע, ומכירה את, מכירה את כל אזור ההייטק. יש לנו את גב ים, ויש לנו באמת את מכללת קיי, ואת האוניברסיטה, מה עוד שכחתי? את הסייבר שהזכרנו, נכון? אז זה ככה באמת ככה ציינה את כל הגופים. ואני חושבת שהמפגש הזה שאנחנו מפתחים, המפגש הזה של הילדים עם הקהילה סובבת אותם, ובאמת עם כל מיני גורמים פה בתוך הקהילה בנגב, אז זה משהו שגורם להם לראות את האופק שתמון בנגב, בעתיד שלהם. כמו שבן גוריון ככה פעל בהווה וחשב על העתיד, אז גם אנחנו פועלים בהווה עם הילדים וחושפים אותם ומכירים להם ומראים להם את הדברים הטובים שיש בנגב ומראים להם את האופק ואת העתיד הקסום שיכול להיות כאן.
זאת אומרת, כשאת בעצם, את אומרת לי, המיקום הייחודי שלנו בית ספר בן גוריון, כמו שאמרת, בשכונת רמות, ממש ממש סמוך לפארק ההייטק ולרובע החדשנות, אז המיקום הייחודי הזה... אתם משתמשים בו. זאת אומרת, כן. לא, אתם לא סוגרים את בית הספר כבועה ואין לנו שום קשר למרחב. לא. אנחנו לוקחים את הילדים לראות את פארק ההייטק, לראות חברות, לראות אוניברסיטה, לראות את סורוקה. זאת אומרת, משתמשים במרחב כדי לפתח את הילדים, מה שכמו שאת אומרת, את החלום הבא, את נכון. האופק שלהם, את הרעיונות של מה הם יכולים לעשות שהם יהיו גדולים.
כן, בהחלט. אני חושבת שגם עצם המיקום של בית הספר, שהוא באמת ככה... נותן מקום לחברה חדשה שמגיעה לתוך העיר, בעיקר בגלל שהוא סמוך, כרגע הוא סמוך, בהתחלה היינו שם, וכל הקריית ההייטק נבנתה, קריית ההייטק נבנתה לאחר הקמתו של בית הספר, כמובן רק בשנים האחרונות, אבל כן, אנחנו מושכים אוכלוסייה חדשה שמגיעה אלינו לבית הספר, שבאמת הורים, ומשפחות שמות שמגיעות בעקבות אזור ההייטק שנבנה, אם זה לגב ים, ואם זה לכל חברות ההייטק שנמצאות שם, ואם זה לסייבר שבאמת קיים שם. ואני חושבת והאוניברסיטה כמובן, ואני חושבת שכל הדברים האלו, ככה שהילדים מכירים ומיודעים על כל התחומים שיש סביבם, גורם להם לחשוב קדימה ולראות איזה דברים טובים קורים פה בנגב, ולהישאר.
אז ממש לקראת סיום, אני רוצה לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו, שבתחקיר שערכנו, גילינו דברים ממש ממש מעניינים על בית הספר. שיש בבית הספר, מכיתה א' עד כיתה ו', כל שנה לומדים על בן גוריון. מה זאת אומרת? תסבירי לנו את זה.
אז באמת בכל שנה, בשיעורי שפה, לוקחים יחידת הוראה, עם מרחב למידה מאוד מוגדר וברור על בן גוריון, והילדים לומדים, אם זה על המדרשה, ואם זה על בן גוריון כמנהיג, ואם זה על שירים שנכתבו על בן גוריון, ואם זה על נושא של מנהיגות וציונות, והפיתוח של הנגב, וכל שנה שכבת גיל אחרת לוקחת את בן גוריון, את המורשת שלו, ולומדת.
אז את זה גם עשיתם הרבה לפני שמחוז דרום החליט שהוא מקדם את שנת בן גוריון.
אנחנו בית ספר בן גוריון. מן הראוי שהילדים ידעו מי הוא המנהיג בן גוריון, ומלבד קורות חיים רגילים, שבאמת ניתן ככה מכל מקורות המידע לאסוף, שיכירו אותו קצת לעומק.
אני שמעתי שהצלצול בבית הספר... זה שיר מאוד מאוד ידוע. הצלצול להיכנס לכיתות. איזה שיר זה?
השיר הוא בן גוריון, בן גוריון. יש משפט בשיר שאומר בן גוריון, בן גוריון, והדרך עוד נמשכת, והגיע לסופה רק מי שלא המשיך ללכת. ואני מאוד מתחברת גם למשפט הזה, כי מי שלא עושה עד הסוף את מה שהוא אוהב, אז הוא לא יגיע לתוצאה.
אז נוכחותו של בן גוריון ממש שורה על בית הספר, גם בפדגוגיה החדשנית של בחירה ולומד עצמאי ופיתוח מנהיגות וחוגים ומגוון, אבל גם בדברים הכי בסיסיים כמו צלצול ויחידות הוראה. זה ממש ממש מעניין ונפלא. אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לכם. ויקי קוטרו, מנהלת את הספר, אהובה ליטמן, מנהלת החטיבה הצעירה, אלונה ויטל, תלמיד כיתה A, ויאב טוויטו, תלמידת כיתה A. תודה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן. תודה למרכז אדם, אשר על ההקלטה באולפן. ותודה לכם, מאזינות ומאזינים. נתראה בפרקים הבאים.
ילד ננצח וספינות פרצו לחוף יצרים אותה נשיקה יישובים עלו בלילה נח ונח נח